בסייעתא דשמיא נדבר מעניינים שקשורים לחג השבועות. נראה, אולי קצת נגלוש גם במגילת רות בכמה עניינים. אז אנחנו נמצאים, ספרנו הלילה 49 יום לעומר, שהם 7 שבועות. ברוך הבא. אנחנו נמצאים במלכות דמלכות. הלילה זה מלכות דמלכות. השלמנו 7 שבועות, 7 ימים, כבוד שבוע, בסך הכל 49 יום. והיום 50, מחר בלילה, הוא נספר מאליו. כבר אנחנו לא סופרים מחר היום, יום 50 לעומר, אלא זה היום שנספר מאליו. בלילה אנחנו בעזרת השם נזכה לעשות תיקון ליל שבועות. תיקון ליל שבועות. והתיקון הזה יש לו מעלות רבות ועצומות וגדולות לאין שיעור, אי אפשר לתאר אפילו את המעלות. אני מיד אצטט בכמה מילים את הזוהר הקדוש, אבל למי שחושב שזה... שמעתי היום שמישהו אומר ברדיו שזה תיקון שתקנו המקובלים בספרד. אז אולי את סדר התיקון הספציפי שמופיע בקריאי מועד, זה באמת אולי תיקנו מקובלים מספרד. אבל התיקון הזה נזכר בדברי רב שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש בכמה מקומות. גם בהקדמה לזוהר, במאמר לילה דקלה, וגם בפרשת אמור, וגם בפרשת במדבר, ובכמה וכמה פרשיות, ככה הוא נזכר. והימים הללו, מערכת הימים שבין פסח לחג השבועות לעצרת, חג השבועות נקרא גם עצרת, הם דומים מאוד לימים שבין ראש השנה לשמיני עצרת, אותם ימים שהם ימים של תשובה והתעלות, בימים הללו, ימים שבין ראש השנה לשמיני עצרת, שהתפקיד שלהם ליישר את האדם, להשיב אותו למקור שלו, לנקודה הטבעית שלו, לא הטבעית מבחינת טבע, אלא הטבעית מבחינת המקום המקורי שלו, איפה הוא היה מונח, נשמתו הייתה מונחת במקור. אז זה הימים הללו שבין ראש השנה לשמיני עצרת, והימים שבין פסח לעצרת, התפקיד שלהם זה לבנות את האישיות המקורית של האדם. מבחינת מידות, לבנות מידות שהן קשורות למקור. לכן תיקנו מחסד דחסד ועד מלכות דמלכות, ממש ליטוש של 49 זוויות היעלום שבנשמת היהודי, פינה אחרי פינה, זווית אחרי זווית, עד שאנחנו מגיעים לשבועות, כשהבניין הוא בניין של כל כולו עבודת המידות, שינוי של תפיסות, שינוי של ראיית המציאות, שינוי של צורת המחשבה, כל השינויים שקשורים באמת לאותם עניינים שהם בראש. אנחנו יודעים שיש מימרה שמובד גם בזוהר הקדוש, שמי שנזהר בפסח בחמץ בכלשהו, לא צריך לדאוג אחרי כן מהדין בראש השנה. מי שנזהר בפסח בחמץ, לא צריך לדאוג אחרי כן מיום הדין, מראש השנה. וכמובן יש קשר בין הדברים. לא שאני אעמוד על הקשר הזה כאן ועכשיו, זה עניין לשיעור אחר, אבל רק צריך, מבחינת התפיסה, זה יום טוב מחר. לא כתוב עליו שהוא יום נורא, יום הדין הנורא, או כל מיני ביטויים עוצמתיים, אבל זה היום, אם ראש השנה או יום הכיפורים זה ימים נוראים, אז שבועות זה היום הגדול בשנה. הגדול באי הידיעה בשנה. בשבועות האדם מקבל לא את השפע הגשמי, בלבד, אלא הוא מקבל את השפע הרוחני לכל השנה כולה. על פי התיקון בליל שבועות ותפילת, בסדר התפילות, כן? ומה שאדם מקיים את המצוות המיוחדות ליום הזה, על פי זה הוא זוכה כל השנה כולה ללמוד תורה. זכה כל השנה כולה אחרי כן, לימוד התורה שלו נעשה לפי התיקון הזה. עכשיו, אל יקל הדבר בעיניכם. לימוד התורה של היהודי קובע את כל השנה הבאה גם מבחינה גשמית. כי מה שמתגשם בסופו של דבר לתוך המציאות שלנו, זה התורה שאנחנו לומדים. כן? אני תמיד אומר לילדים שלי, שלא תחשבו את עצמכם. מה שאתם זה התורה שיש בכם. יש לך תורה, אתה תהיה מוצלח, חכם, נבון, גבוה וכו'. לא יודע. הכל. אין תורה, זה לא שווה פרוטה. אין את זה. התורה היא בניין האדם. כיוון שהכל ברור ונברא באותיות, ואותיות התורה מהוות את המציאות כולה, בכלל המציאות זה גם את האדם. גם האדם כולו מורכב מאותיות. מאותיות השם שלו, ועד מה שהוא לומד, ומה שהוא משנן, ומה שהוא מוציא מהפה, ומה שהוא חושב. אתם זוכרים שהמחשבה גם היא כולה, בלי יוצא מן הכלל באותיות. אדם לא יכול לחשוב על משהו שהוא לא חושב עליו באותיות. אז אנחנו כולנו, המהות שלנו היא באותיות. אותיות התורה. ולכן כשאדם לא לומד תורה, אדם הולך, כן, במקום ללמוד תורה, הולך לשחק קלפים. אז כשהוא משחק קלפים, מה אנחנו אומרים על זה? שזה ביטול תורה. אבל לא ככה היינו צריכים לומר, אומר הרב פינקוס, אדם לא היה צריך לומר ככה. אם אני הולך לשחק קלפים, אז אני מבטל את הזמן שלי. מה פתאום זה ביטול תורה? התורה לא מתבטלת לכאורה. אלא לא. כשאדם לא לומד תורה, כיוון שבכל יהודי יש את אותיות התורה המיוחדות שלו, ויש כל הזמן סך כללי של נשמות ישראל, כל הזמן במציאות הוא 600,000, ואם יחסר משורשי נשמות ישראל ותחסר ולו נשמה אחת, יהיה 599, העולם נחרב. שורשי נשמות ישראל לעולם יש 600,000. יש 600 ריבו אותיות בתורה, 600,000 אותיות בתורה. כל יהודי יש לו את האותיות שלו. כשאתה לא לומד תורה, אתה מבטל את התורה. משום שאתה מחסיר באות, ותורה שאין בה חסרה באות, היא תורה פסולה. נכון, ספר תורה, מגלים שחס שלום, שמגלים בספר תורה שחסרה אות, סוגרים אותו, אפילו באמצע קריאה, סוגרים אותו, קורחים אותו צעיף או איזה סרט לסמן שהוא פסול, והוא יורד מהבמה או עומד בצד. מי עם ספר תורה אחר? כל הספר תורה כתוב טוב, רק עוד אחת לא. חסרה עוד אחת. רק יהודי אחד לא לומד תורה. רק יהודי אחד נחסר מן העולם חס ושלום, כי בזמן שהוא לא לומד הוא בטל. ממילא זה ביטול תורה ולא ביטול הזמן. ממש מבטלים תורה. אז בשבועות זה הבניין הזה, הבניין המיוחד הזה, כל הבניין הרוחני של האדם נקבע בשבועות. ויש סדר מסוים בתפילות, שיא החג זה תפילת המוסף, ושיא השיאים של תפילת המוסף זה הכתר בחזרה, חזרת השעת, שאנחנו אומרים כתר, קדושה של מוסף, זה שיא השיאים. לכן גם כל מי שמקיים את התיקון ולומד כל הלילה יודע שעד כתר שיא העייפות. פתאום נהיים עייפים שאי אפשר להבין. כל התפילה זה עייפות, כי היצר הרע מתחיל מיד עם התפילה. אבל כשמגיעים לכתר, אף אחד לא מסוגל להחזיק את העיניים פתוחות. רק נגמר כתר, נהיים ערניים. אומרים, למה אני צריך? לא, בכלל אני רוצה לישון. אני מרגיש שאני יכול להחזיק מעמד עוד יום. כי זה שיא הקדושה. יורד מן השמיים, יורד את הערה שכזו, שמסוגלת למלא את האדם בשפע רוחני שמתגשם בסופו של דבר לכל הדברים הגשמיים, בעצרת נידונים על הפירות. יכול להיות שבשיעור שעבר אמרתי בטעות שנידונים על המים, כן? זה בחג, בסוכות נידונים על המים. בעצרת נידונים על הפירות. הפירות זה הפירות. הפירות של כל המעשים שלנו, הפירות של כל המחשבות שלנו, הפירות של כל מה שאנחנו עושים בחיים, הילדים שלנו זה הפירות שלנו. כל מה שיש לנו זה הפירות של מה שאנחנו עושים פה. אז בעצרת נידונים על הפירות. זה החג. זה היום. יש איזו נטייה להקל בו, כי אפשר, זה יום טוב, אז אין, זה לא כמו יום הכיפורים, חמש תעניות, וזה יראה ופחד, אלא פה אתה בא ועם המשפחה, ובשמחה, ולמחרת עושים על האש, וכן, בעברת אש כמובן מאש, כן, עם כל הגדרים והזהירויות, כי זה, יש בזה הרבה מקום להיכשל. אבל בהנחה שנזרים, ועם ישראל יודע להיזהר, אז אפשר לעשות על האש, ובחבורה, ונחמד. אבל זה יום גדול, ולכן צריך להתייחס אליו בצורה ובאופן הנכונים ביותר, ובמיוחד בלילה. עכשיו, הלילה, התיקון של הלילה, כותב הבן איש חי, שהתיקון של הלילה איננו לנשים, הוא לא לנשים. נשים לא מתקנות בליל שבועות, בדווקא, על פי דעת מקובלים, זה הדבר. זה שונה מהושענא רבה. בהושענא רבה יש עניין שנשים גם כן כשארנה ערות בלילה ותלמד. ותלמדנו. בהושענא רבה. תיקון ליל הושענא רבה. אתם זוכרים? תיקון הצל, כל התיקונים האלה. זה משהו אחר. בליל שבועות, הנשים לא נשארות ערות כל הלילה ולא עושות את התיקון שהגברים עושים. יש לזה טעמים בסוד. בכל מקום הם יכולות, בוודאי, לקרוא תהילים, ואם אפשר לסיים שני ספרים באותו יום, לילה ויום, אם אפשר לסיים ואם אפשר חלק אפילו, כן, אבל לנסות לסיים שני ספרי תהילים כמניין כפר, זה תמיד טוב, וכפר פרקים יש בשני ספרים. אז זה תמיד טוב. כמה זה כפר נועה בגימטריה? כמה פרקים יש בספר תהילים? 150, נכון? שני ספרים זה 300, וכפר, חף זה 20, פי זה 80, וביחד זה 100, וריש זה עוד 200, זה 300 פרקים. אז זה לעניין של אנשים, וכמובן ש, כמובן שכל מה שהיהודים עושים תיקונים, זה לא רק לעצמם, הם עושים את התיקון, עושים את זה לכלל עם ישראל, ודאי גם גם לנשים וכולי. המהלך מניסן להיום הוא מהלך אחד. מהלך אחד. ישנה מחלוקת בגמרא אם כל יום בספירה זה ספירה, זה מצווה בפני עצמה, או שימי הספירה כולם הם כמו מצווה אחת. לא כרגע, לא משנה מה מוכרע להלכה, אבל רק עצם המחלוקת סביב השאלה האם מדובר במהלך אחד או במצוות מצטברות שכאלה, כבר נוטה להבין שיש מאן דאמר שזה מהלך אחד. זה הילוך. הילוך מפסח, שאם אתם זוכרים, עבר החודש של ניסן זה רגל ימין. כן? ואחרי כן, אנחנו באייר, ברגל שמאל, ומשלימים את ההילוך כשיש כבר שני רגליים, לכן בפסח זה דילוג, כשיש רגל אחד מדלגים. דילוגו עליי אהבה, כן, כתוב בשיר השירים דגלו עליי אהבה, אנחנו אומרים אל תקרא דגלו אלא דילוגו, כן, זה על רגל אחת, משלימים את ההילוך, עולים את המעלה הזה שמי תלה ומזל חודש ניסן, דרך שור, מזל חודש אייר, ועד תאומים, שזה אדם, מזל חודש סיוון. המדרגות האלה, העלייה הזו היא במדרגות, מדרגה אחר מדרגה, כמו שהזכרנו לגבי הנושא של, העמידות, והשלמת, זה בניין כל הכלי, זה בניין עמידות, זה בניין הכלים, בונים את כל הכלים, והאור שנטש אותנו בפסח, אנחנו יודעים שבפסח הייתה לנו התארות הדיללה, זה היה נגיעה של הקדוש ברוך הוא בנו בלי בניין כלים, כמו שאנחנו, ככה, חצי אותנו בציצית ראשנו ממצרים, יצאנו ממצרים ככה שמשך אותנו מסערות הראש מהביצה, כן רצינו, לא רצינו, נוצאו, חיפזון יצאו בני ישראל ממצרים. אבל האור הזה במוצאי פסח, מוצאי החג הראשון, עזב אותנו. העזיבה של האור אותנו כן, גרמה כל מיני, זה מצב של דין, נכון? אם פסח נחשב לידה, יציאה ממצרים, מהמיצרים, זה יציאה מהרחם, כן? בלחץ, יש שם מצרים לוחצים את עם ישראל, ויש ותעל שבעתם, ויש זעקות, ממש תהליך של לידה. יש מכת דם, ויש, כן, זה לא דבר פשוט, ממש לידה. אז אנחנו, ברגע שהאור נוטש אותנו, אנחנו נמצאים במציאות ששוב נעשה כביכול עיבור, שהעובר מתעלם, הוא נעלם. מצב של עיבור הוא לעולם מצב של דין, כי לא רואים את העובר. עכשיו, היו ימים של דין, ימי העומר הם ימים של דין, ימי הספירה, הם ימים של דין. העומר עצמו הוא עומר שעורים, שהוא מאכל בהמה, ובשבועות אנחנו חוזרים ומתגלים כבני אדם, זה גילוי של האור שמש 50 יום, האור הזה נעלם מהחיים שלנו כביכול. במובן זה שזה היה בעיבור, זה היה בכיסוי, לא רואים אותו. אז כשלא רואים, זה נראה חושך, נכון? זה נראה חושך, זה נראה לא נעים, זה נראה דין. אבל היה לנו רשימו בנשמה, יש רשימו של האור שהיא קיבלה בפסח. היא נחשפת לזה, היא מתגעגעת לזה. לכן אנחנו ספרנו את הימים שעברנו, ולא את הימים שנותרו לשבועות. בדרך כלל שאדם חכה למשהו, אז מה הוא סופר? הוא סופר כמה ימים עוד נותרו. כמה נותרו, כן? זה טבלת ייאוש. כמה ימים עוד נותרו עד שאני אסע לחול? כמה ימים עוד נותרו עד שאני אשתחרר מהצבא? כמה ימים עוד נותרו עד שאני אגיע למטרה הנכספת הזו או האחרת? אבל פה אנחנו סופרים את הימים שעברו, משום שבימים האלה אנחנו מתגעגעים מצד אחד, אבל מצד שני בונים את הכלים בשביל לקבל את ההערה שתבוא. אז אני שמח כל יום על הכלי שבניתי, על ההרחבה שלו, על הזיכוך שלו, כי אוטוטו יגיע המילוי, והוא יפגוש כלי גדול, רחב, יפה, זך, לקבל את המילוי הזה. זה הרשימו. אז בליל הסדר הייתה הערה, מוצאי הפסח היא נטשה אותנו, ימי הספירה, בניין הכלים, תוך כדי זה שהנשמה זוכרת כל הזמן את הרשימו של הערה, האדם בונה את הכלים, בונה, מרחיב את המידות של הכלים, כלי הנפש שלו, כן, הוא בונה את המידות שלו, מידות טובות, חסד, והוא מתקן את הלשון, את התפארת ואת ההוד ואת הנצח שלו, גם את מידת הניצחון וגם את המידה השלילית שלה, של ההתנצחות, הוא מבטל את המידה השלילית הזו וכו', כן, וכן הזו הדרך, ותפארת ולפאר וכל מה שלמדנו. הוא בונה, 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 ואז מגיע חג השבועות, ואדם מקבל את ההערה אל תוך כלי מוכן. עכשיו, בעוונותינו, נו, לא כולנו, אני מדבר על עצמי, לא כולנו הצלחנו לעשות את זה בצורה מושלמת, והכלים מזוכחים יותר או מזוכחים פחות, בכל זאת, אבל כל היהודים מגיעים לחג השבועות. כולם, מי שתיקן ומי שספר ומי שלא ספר, מי ששכח בספירה ומי שלא שכח בספירה, בסוף כולם מגיעים לחג השבועות. מה אנחנו צריכים להשיג בחג הזה? אולי לפני כן. כדי להגיע להישגים המשמעותיים בחג, אמרנו שאנחנו צריכים לעשות מהלך שבסופו של דבר אנחנו עוברים ממצב שאנחנו משולים חס שלום לבהמה, כן? עושים את המעבר ממזל תלה, שור לתאומים, מבהמה לאדם, כאשר מה שמאפיין את הבהמה, מי שזוכר מה שדיברנו במזל תלה, זה שלבהמה אין פה. אנחנו נחשבים, הבהמה נחשבת חי, ואנחנו נחשבים מדברים. מדברים. מעלת מדבר. האדם הוא רוח ממללה. הוא מיוחד מן הבהמה במה שהוא מסוגל לדבר. לא רק להוציא צלילים מן הפה, זה גם גוי יודע. אלא להוציא צלילים באותיות כאלה שבוראות ומשנות את המציאות, עם מודעות, מתוך בחירה. כן? זה דבר שלא קיים אצל בהמה. לכן, כשאנחנו מדברים על עומר שעורים, מאכל של בהמה, שעורים זה לשון השערות, כן? לשון של מחשבות, יש לאדם כל מיני מחשבות. אז כשהוא בקטנות מוחין, בימי העיבור, בימי העומר, כשהאדם, המוחין שלו הצטמצמו שוב להיות מרוכז סביב עצמו, ברצון לקבל לעצמו שלו וכו', אז אנחנו נמצאים בדרגה של בהמה, שאין לה פה, שאין לה פה. ולכן המאכל שלה הוא עומר שעורים. אדם לא אוכל שעורים. אם הוא אדם בריא, וזה, שעורים זה לא דבר טעים. זה לא מאכל אדם. כאשר נעשה התיקון, אז מה עושים עם העומר? העומר היו מניפים אותו, נכון? העומר נקרא עומר תנופה. אומר, אומר רב נחמן, בליקוטי מוהר"ן, אל תקרא עומר תנופה, אלא עומר תנו פה. תנו פה. והעומר הזה היה מנופה ביוד ג' נפה. נון פה. השלמה של מהלך של בריאה של פה לאדם. זה השלמת הקומה הרוחנית של האדם. הוא מקבל פה. עכשיו, מה אתה עושה? הגעת ללילה ה-50, מה אתה עושה עם הפה הזה? זה העניין. מה אתה עושה עם הפה? קיבלת את הפה, הפה זה הכלי הכי משמעותי, הוא נמצא, הוא קיים אצל כל היהודים. השאלה, מה אתה עושה בליל השבועות עם הפה הזה? בנית מידות, יש הערה שמוכנה להיקבות בכלי שבראת, אתה צריך בשביל זה פה. אם אתה נמצא במצב של אין לנו פה להשיב ומצח להרים ראש, במצב הזה של ביזיון, אתה לא יכול לקבל את הערה. יש פתרון. יש פתרון. הפתרון זה להשתמש בפה לילה שלם, בלי להוציא ולו מילה אחת שאיננה קשורה לתורה, לתשבחות להשם, לאמירת תהילים או לאמירת התיקון. זה הרעיון. אתה רוצה פה טהור, אתה רוצה להמשיך את ההערה אל תוך הכלים, כן יצרת כלים מזוכחים יותר, יצרת כלים מזוכחים פחות, היית יותר טוב בספירה, פחות טוב בספירה, הגיע הלילה שבו אתה במעלת אדם, קיבלת מכשיר נפלא שנקרא פה, העומר נופה, עכשיו אנחנו מדברים על שתי הלחם אנחנו מדברים, זה לחם מחיטה, חיטה זה גימטריה כף בית אותיות שיש בלשון הקודש, עכשיו תשתמש בפה לרוות את הקדוש ברוך הוא בתשבחות, מגילת רות, למה היא נקראת רות? השם שריבתה את השם בשירות ותשבחות. ריבתה את השם בשירות תשבחות. אז מה יצא ממנה? מה יצא ממנה? דוד המלך. מה דוד המלך? מה זה? אומרים דוד המלך זה מי התהילים? תהילים. כל דבר שקרה לו, כל דבר שהוא עבר בחיים, שיר. שם איזה שיר. שם איזה פרק תהילים. מכל אירוע שהיה לו בחיים. כל מה שאתם קוראים בתהילים, זה מסע החיים של דוד המלך. כל פעם שתהיה לו איזה מצוקה, פעם רדף אותו שאול, ופעם הוא עבר את חוויה קשה של נפילת יונתן, ופעם רדפו אותו, הגיע להכיש, כן, כשהוא נרדף על ידי שאול, הגיע להכיש מלך גד, ושם עבר חוויה שהיה צריך לשחק את המשוגע בשביל להישאר בחיים, ופעם אחיו התנכלו לו כשהוא היה נחשד כממזר, ואבא שלו השאיר אותו זרוק בשדה עם הדוב והאריה, ובשדה הוא היה צריך להילחם עם הדוב והאריה, כן, כי הוא ראה את הצון ודאג להם. ואחרי כן, כל מסע החיים שלו כמלך, והבנים שלו, כל מה שעבר אליו, הכל פרקי תהילים. הכל פרקי תהילים. והמהלך שלו מול השם עם עניין בת שבע, ואוריה חיתי, זה הכל בתהילים. ואבשלום הבן שלו. כן, מה לא עבר עליו על היהודי הזה, על דוד המלך? שזה יום ההילולה שלו, אתם יודעים, בשבועות. נולד ונפטר בשבועות, כמו גם הבעל שם טוב שנפטר בשבועות. אז ביום הזה שבו דוד המלך, אז רות שירפתה את השם בשירות תשבחות, זה אנחנו קוראים את מגילת רות מתי? שבועות. בימים ימי קציר חיטים. אנחנו קוראים בשבועות. השלמה של המהלך של התיקון הזה הוא בתיקון ליל שבועות. ועל זה אומר רב שמעון, אני לא אצטט את הכל, אני אצטט מה שנקרא קטעים נבחרים, כן? זה עושה עוול לזוהר הקדוש, שמסלח לי, וגם רב שמעון, שאני לא מצטט את הכל במלואה, אבל פשוט הזמן קצר, אז אני לא יכול לעשות את הכל. אומר הזוהר הקדוש ככה, רב שמעון אבא יתיב ולעי באורייתא בליליה. הוא היה יושב ולומד בתורה בלילה. באיזה לילה? דקלה התחברת בבעלה. שהקלה מתחברת, מתחתנת, מתאחדת עם בעלה, עם הקדוש ברוך הוא, דתננה, זה הכוונה כמובן לשבועות, דתננן קולינון חבריה דבני איכלה דקלה, כל אותם בני החבורה שהם בני איכל הקלה, ששבינים של הקלה, הצטריכו באיללה, הם צריכים באותו הלילה, דקלה הזדמנת למה וליום האחר, שהקלה מזדמנת ומוכנה, שהקלה תזדמן ותהיה מוכנה ליום המחורת, יום המחורת הכוונה לתפילת הבוקר, שאנחנו מתפללים בנץ בעזרת השם, לקטר, לזמן של הקטר, זה זמן האיחוד של הקלה ובעלה, ואני... ולמחדה אימאה בתיקונה, ולסמוך איתה בתיקונים שלה, דהי תקנת למילי באורייתא, כאשר היא נתקנת בהם על ידי מה שאנחנו לומדים בתורה, והנה סדר הלימוד, רב שמעון, לא מקובלים בספרד ולא זה, רב שמעון אומר מה סדר הלימוד, מתורה לנביאים. מה סדר הלימוד? אנחנו מתחילים לקרוא מבראשית ברא, עד לעיני כל ישראל בתורה. שלושה פסוקים ראשונים, ושלושה פסוקים אחרונים של כל פרק. ככה אנחנו קוראים, בראשית אנחנו קוראים את כל סיפור הבריאה, כל פרק א', אבל אחרי כן ממשיכים שלושה פסוקים ראשונים, שלושה פסוקים אחרונים של כל פרק פרשה. של פרשה. אחרי כן אנחנו עושים אותו דבר בנביאים, מתורה לנביאים, ככה אומר רב שמעון, ומנביאים לכתובים, אנחנו ממשיכים אל הכתובים, נכון? ספרי הכתובים שבתנך. ומדרשות דקראי, אחרי כן אומרים את המדרש, ממש מה שאנחנו עושים. יש פה תוספת אחת בקריאי מועד, ממה שקראנו עד עכשיו בלשון הזוהר, זה שאנחנו בין הכתובים למדרשות מכניסים תרי"ג מצוות של הרמב״ם. זה לא חובה, אנחנו רואים פה שזה לא חובה, אבל כיוון שזה מנהג ישראל קודש, אנחנו נוהגים ככה, אז אנחנו עושים את זה. יש עניין ללמוד תרי"ג מצוות של הרמב״ם, יום שניתנה בו תורה, שתרי"ג מצוות מופיעים בה, יש עניין ללמוד את תרי"ג מצוות. אז אנחנו מכניסים את זה בין כתובים למדרשות. מה עושים אחרי המדרש? וברזי דחוכמתה. בגין דילי נינון תיקונים דלה ותכשיטה, זה התיקונים והתכשיטים של הקלה. מה זה רזה דחוכמתה? ההידרות. הרחיד הקדוש היה עומד גם בגילו, בגיל מופלג, בגיל 80, הוא היה כל הלילה קורא גם יתרא רבא, גם יתרא זוטא. רזה דחוכמתה. זה תיקון לשבועות. וכל זה למה? כי מי שמשתתף בתיקון הזה, אז הוא מוזמן ליום האחרה, ליום המחרת, לא עלת לחופה אלא בעדיו. הקלה לא לחופה, אלא באותם אלה שהיו בתיקון, באותם אלה שהשתתפו, שקישטו אותה בתיקונים. כל השלושה פסוקים של תחילת פרשה ושלושה פסוקים של סוף פרשה זה קישוט לקלה. עכשיו, הקישוטים הללו הם באותיות. אני חושב שפעם אמרתי לך את זה. שיאת הדשמי, אני אקח את הקריאי מועד. יש בקריאי מועד המסורתי, בקריאי המועד המסורתי, מי שיראה, מי שיפקח עין בזה, בערנות, יראה ש שכאשר אנחנו מגיעים לסוף פרשה, כך דוגמה, לסוף חומש, סוף פרשת ויחי. סך הכל כמה ספרים יש בתנך? 24. 24 ספרים. 24 קישוטים לקלה. ככה זה נקרא. בסוף כל חומש, סוף כל ספר, אנחנו מוצאים בתיקונים אותיות. נניח סוף ספר בראשית, אז יש יוד ופי סופית, אות שמנוקדות בשורוק וקמץ. יוד ופי, שורוק וקמץ, ואחר כן בית ונון, שמנוקדות שוב, כל האותיות מנוקדות שורוק וקמץ. מה זה האותיות הללו? זה האות השנייה האות השנייה מהמילה הראשונה בפסוק האחרון, והאות האחרונה, עוד פעם, האות השנייה מהמילה הראשונה בפסוק האחרון, והאות האחרונה במילה השנייה מהפסוק האחרון. אותו דבר זה גם במילה אחת לפני האחרונה בפסוק. לוקחים את האות הראשונה ואת האות האחרונה של אותה מילה, מנקדים אותם בזה ומקבלים צירופים. אז פה זה יוד פי ואחרי זה בית נון. סיימנו ספר שמות, אז עוד פעם, המילה השנייה בפסוק האחרון זה ענן, אז האות הראשונה שלה זה עין, האות האחרונה שלה זה נון, יש צירוף עין נון. מנוקד, עוד פעם, שורוק וקמץ, כמו שאמרנו. המילה לפני האחרונה בפסוק הזה זה בחול. כן? החומש מסתיים בחול מסעיהם. בחול. האות הראשונה במילה השנייה שלפני האחרון זה בית, האות האחרונה זה למד, צירוף בית למד, מנוקד שורוק וקמץ. בסך הכל אנחנו מקבלים 24 ספרים, צירופים של שתי אותיות בכל ספר, 48 צירופים שונים של אותיות. 48 זה גימטריה מוח. מוח אותיות. מוח חדש, מקבלים מוחים. כל מה שצריך לעשות זה מסתמצאים את התיקון, את ההוגה, הוגה, הוגה, מגיע לזה, מכוון על האותיות האלה. רגע קט. חוץ מזה, אנחנו יודעים ששם שיש, מהו השם שאנחנו מכירים שיש לו 24 צירופים, אפשריים שונים, שם הוויה יש לו רק 12, שם מקיה יש לו רק 12, שם אלוקים יש לו 120 צירופים, כי זה 5 אותיות. מה השם שיש לו רק 24 צירופים אפשריים שונים? שם אדנות, א' ד' נ' י'. אז בכל ספר שאנחנו מסיימים, בסוף הספר, אחרי כן יש כמובן את הצירוף של שם אדנות השונה שלו. מכוונים על הצירוף הזה, גם כן, עוברים צירוף אחרי צירוף. 24 שעות, 24 שמות, 24 קישוטים לקלה. זה 24 האלה שהוא הולך על כל החיים של האדם. על כל החיים, מעגל החיים של האדם כל יום. זה 24 צירופים. שום דבר לא מקרי, שום דבר לא סתם ככה, כן? זה רק נגיעה, זה רק באמת נגיעה קטנטנה מה שאני אומר לכם עכשיו. אז אותם אלה שתקנו כל הלילה, הם נקראים השושבינים של הקלה, הם אלה שמזומנים למחרת להיכלו של הקדוש ברוך הוא, בכתר הם נמצאים, שהקדוש ברוך הוא כביכול, זר אנפין מתאחד עם הקלה, הם המוזמנים היקרים, בלעדיהם, תכף תשמעו, בלעדיהם אין חופה. זה לא סתם, תקשיבו מה שזה, תכף תשמעו את הלשון. ואילן עיקרון בני חופתה, הם נקראים בני החופה. בני החופה, הם באים לסמוך עם הקלה. תראו לעצמכם, מי מתחתן עם מי, ומי המוזמנים הכי מכובדים. להיות מוזמן של הקדוש ברוך הוא, של קודש הבריך הוא שכינתה, בחתונה שלהם. ולהיות המוזמן הזה, שהוא יקר בעיני החתן והקלה ככה שלא מתחילים את החופה בלעדיו. זה מעלת התיקון. אומר רשב"י בזוהר הקדוש, הוא אומר ככה: טיבו יקירין טיבו, שבו מכובדים שבו, ונחדש תיקון דקלה באיללה. בואו נחסה את התיקונים שלה, את הקישוטים של הקלה באותו לילה, נחדש אותם. דכל מד דהשתתף בעדה באיללה, שכל מי שמשתתף בתיקונים הללו באותו הלילה, ולא ישן כלל, יהיה נתיר אילה ותתה כל האישתה. הוא יהיה שמור לאילה, בעליונים, ושמור בתחתונים כל אותה שנה. זה רב שמעון בר יוחאי, זה לא איזה עיתונאי שכותב את זה או איזה סופר מדע בדיוני, זה רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון היה חי היום והיה אומר את זה, מישהו ברמתו של רב שמעון היה חי היום, כל העולם היה סוגד לו, היה משתתח לרגליו. שמעון היה נותן עיניו במי שעושה אותו גל של עצמות, שורף אותו במקום, יושב לומד ציפורים נשרפות מעליו. הוא והחברה הקדישה בהידרות היו יושבים, הבית היה נמלא אש. אש, רואים אש, בוערת. חושבים שהבית נשרף, אנשים היו נבלים. זה רב שמעון, זה דברים שאנחנו לא מסוגלים לתפוס בכלל. רב שמעון אומר, תקשיבו, הבטחה של רב שמעון בר יוחאי. טיבו יקירין טיבו, ונחדש תיקון דקלה באיללה. דקולמן דהשתתף בעדה באיללה. יהה נתיר עילה ותתה כל האיש שתה, ויפיק שתה בשלם, ויוציא את שנתו בשלום. זאת אומרת, בשנה הזו הוא לא מת, בשנה הזו לא קורה לו שום דבר רע, בשנה הזו הוא לא מפסיד, בשנה הזו הכל השנה שלום. עליו הוא כתיב ועליו כתוב בתהילים: חונה מלאך אדוני סביב ליראיו ויחלצם, תעמו וראו כי טוב אדוני. יש יותר דומה מזה? רב שמעון, הבטחה של רב שמעון בר יוחאי. טוב, האריז"ל בדרוש בשבועות, בשער הכוונות, אומר את הדברים האלה, פחות או יותר בלשון הזוהר, מוסיף להם את הנופך שלו. אם אתה רוצה חותם של אחרונים, יש לך את רב שמעון תנא, ויש לך האריז"ל באחרונים, ב-500 שנה האחרונות, נותן סטמפלי, חבר'ה זה ככה. אתה רוצה לנצל באותה שנה מכל דבר רע, שב עוד בלילה הזה, אל תעצום עיניים, אבל גם אל תדבר דיבורים בטלים, אל תעשה שטויות, אל תעשה צחוקים, זה לא הזמן. למה? אתה מתעסק בתיקוני הקלה, והיא צריכה להגיע לחופה מקושטת ומאותרת, 24 קישוטים הכי יפים שיש. איך אתה עושה את זה? בפה, בלשון שלך. אתה מכשיר את הפה, לא מכשיר אותו במובן של צחצח שיניים. מכשיר אותו במובן שהופך אותו למכשיר להמשכת השפע, לכל השנה כולה. אז אתה מתאמן על להוציא רק דברי תורה מן הפה. וזה דברי תורה כאלה שלא דורשים הבנה. אתה לא קורא פרשה ולומד אותה. אתה לוקח שלושה פסוקים מפה, שלושה פסוקים מפה. זה במובן מסוים כאילו שהקדוש ברוך הוא מציג לנו בחלון ראווה את כל מה שיש לו להציע. אז הוא לא, בחלון ראווה אתה לא שם את כל הגלילי בד שיש לך, אתה שם דוגמאות. אז התורה מוצגת דוגמאות דוגמאות, תסתכלו איזה יופי יש לך בתורה ובנביאים ובכתובים ובמדרשים וברמז הכל באיזה חן כזה, ואת כל המצוות יש לך בתרג מצוות של הרמב״ם. תסתכל רק תראה טעימה, מתואמי החיים זכו, תואמי החיים זכו, תטעם. תראה שלושה פסוקים פה, אל תפיס שכל, אני לא צריך שכל, צריך פה. צריך פה. דילגתי קצת, רב שמעון אחי אמר. ככה אמר רב שמעון. זוהר קדוש מעיד, מה אמר רב שמעון? מה אמר? בשעתא דמתקן שחבריה באיללה לגבי. באותה שעה שהחברים היו מתקבצים בזה הלילה, היו אומרים, נטה לתקנה תכשיטי דקלה, בואו נלך לתקן תכשיטי הקלה. אגב, בהחלט מומלץ שיושבים בחבורה בתיקון, בעזרת השם אנחנו פה עושים את התיקון, אתם מוזמנים, התיקון יהיה פה שיעור מרבע ל-11 של הרב דיוויד מרטין, ובמקביל, תוך כדי, וזה, אנחנו נתחיל קצת לארגן שם למעלה, וב-11:30 אנחנו מתחילים את התיקון למעלה. אז כשהם באים, אפשר להגיד, כן, זה לזה, בואו נשב, לתקן את התיקונים לתכשיטי הקלה, שזה התרגום של מה שאומר רב שמעון שמביא הזוהר הקדוש בשם רב שמעון. בואו נשאל. זכאה, אומר הזוהר הקדוש, זכאה חולקאון דחבריה. אשריהם, אשרי חלקם של החברים. שעושים את הדבר הזה. כדאית במלכה למטרונית המנתקים תכשיטה, שהמלך יבקש לדעת, ושאל את המלכה, מי קישט אותך כל כך יפה? אז מה היא תגיד לו? ואני עיר יתרה, כן? ומי העיר את האתרות שלה? האתרות שלה זה הכוונה, הכוונה הגדיל את המוחים שלה, כן? הגדלת המוחים, זה האתרות. בשווי תיקונה, כל הכבדה לצירופים של שם הדנות וכו', את כל הדברים שדיברנו. ולט לך בעלמא מן דידה לתקנה תכשיטי קלה, אלא חבריה. מי זה האלה שיודעים לתקן את התיקונים היפים האלה של הקלה? רק החברים. החברים שיושבים בתיקון. זכאה, אומר המלך מה? זכאה חולקאון בעלמא דן ובעלמא דעתה. אשריהם בעולם הזה, ואשריהם בעולם הבא. ככה הקדוש ברוך הוא מברך על את אלה שהיו בתיקון. זה פה מפיק חיים. פה מפיק חיים. קיבלנו פה, אומר התנו פה, מנופה ביוד ג' מנופה ביוד ג' נפה נון פה, שער החמישים, ביום החמישים מקבלים פה, נון פה, אוכלים שתי הלחם שעשוי מחיטה, כ"ב אותיות התורה הקדושה, כ"ב אותיות לשון הקודש, שזה כל העניין של יתרון האדם מן הבהמה, עולים ממעלת בהמה למעלת אדם, הכל מוכשר לקבל את השפע האלוקי, במה? בפה. פה נקי, פה טהור. כל הקישוטים של הקלה נעשים בפה. והקדוש ברוך הוא מברך את אלה שהיו בתיקון, חותם עליהם אשריהם ואשרי חלקם, בעלמא עדן ובעלמא דעתה, בעולם הזה ובעולם הבא. כן? מי צריך יותר מזה? עד ההוא דכתיב, ובזה אני מסיים את לשון הזוהר הקדוש, השם יגור באוהליך, כן? פרק תתוו בתהילים, שם פרק נפלא ביותר. הולך תמים ופועל צדק, שואל, זה המשך הפסוקים שם, שואל הזוהר, מן הוא פועל צדק? מי זה נקרא פועל צדק? אלא אילן אינון דמתקנה למטרוניתא בתכשיטה, בלבושה, ביתרה, וכל חד פועל צדק יקרה. זה אותם אלה שתעשו את התיקונים של את הקישוטים לקלה. זכאה חולקאון, דינון דמשתדלי באורייתא, וידין אורחוי דמלכה קדישא, הם יודעים את הדרכים והמצוות של אותו המלך הקדוש, גראות הדילון באורייתא, הרצון שלהם, הם מוכיחים, הם לא מוותרים על שינה. אדם יכול לוותר על אוכל בקלות, יכול לוותר על שתייה בקלי קלות. לוותר על שינה, אין קשה מזה. אדם יכול לחיות בלי אוכל שבועיים. אנשים לא עלינו ולא עליכם נקברו, חיים תחת הריסות, היו שבועיים, שלושה בלי אוכל. אדם יכול להיות בלי מים, כמה וכמה, יכול להיות שבוע אפילו בלי מים. בתנאים של צל יכול. כן, יכול. אנשים קטמים, אנשים עם זה, עושים צומות, עושים ככה, עושים אחרת. אדם בלי שינה יותר משלושה ימים מת. שלושה ימים מת. אי אפשר בלי שינה. לאדם לוותר על השינה זה הוויתור הכי גדול שיש. כן.
אבל יעקב לא ישן.
14 שנה בבית עבר. הכוונה לא שהוא לא ישן בכלל, אלא שהוא לא ישן על מיטה. זאת אומרת, גם דוד המלך לא ישן. דוד המלך היה מנמנם, היה מנמנם כשנת סוס. 60 שיטין, היה 60 נשימות, ומתעורר. זה הכוונה, אבל בסופו של דבר זה שינה. לא לישון בכלל, להשאיר את העיניים פקוחות כל הלילה, את הפה מדובב פסוקי תורה, אין קשה מזה. אין קשה מזה, אבל אין שכר גבוה מזה למען שדלעי באורייתא בהאי לילה. אדם שלומד את התורה באותו הלילה, אין גבוה מזה. לפספס את זה, זה פשוט חריף. צריך להיות חריף, כן? אני לא יודע מי יכול. אנשים קוראים את זה, אנחנו מקריאים את זה בסייעתא דשמיא פה או שם בכל מיני מקומות, מקריאים את לשון אריזל בשער הכוונות, זה הבטחות, זה הבטחות. אז תישן בצהריים, בזה, במחר, בצהריים. תבוא לתיקון, אל תאכל הרבה בערב. תאכל כמו שצריך, תהנה, בשר, יין, הכל בסדר, אבל לא בהגזמה, שלא תהיה עייף. תעשה את המאמץ, יש איזה שלב שהוא קשה, זה לקום מהשולחן ולהחליט שבמקום ללכת למיטה, הולכים לבית הכנסת. כן. השלב הקשה הזה, תעבור אותו. אל תתעכב, אל תמרח, אל תשכב על הספה. החכם אינו בראשו. כן, תיקח בחשבון שיש לך עכשיו תיקון. יש לך את הלילה. עכשיו, לא לעצום עיניים בלילה זה לא רק מהרגע שאתה בא לבית הכנסת. זה גם בבית, כי אנחנו מרוויחים תיקון קרת בלילה הזה. במה שאדם לא עוצם את עיניו הוא מרוויח תיקון קרת, ולא סתם תיקון קרת. אתם יודעים שקרת זה אותיות כתר. דיברנו על זה שעשי זה בכתר של תפילת המוסף. קרת זה אותיות כתר. בקרת, כשאדם עובר עבירה, הוא מנתק אחד מ-620 צינורות המשכת השפע של העולם. כתר האותיות. בעשרת הדיברות, יש, נכון, יש יוד דיברות, עקב 172 תיבות, 172 אותיות, מילים, וכתר אותיות. 620 אותיות בדיוק מאנוכי השם אלוקיך ועד האות האחרונה בסיום עשרת הדיברות. 620 אותיות. זה אומר, יוד דיברות עקב, זה יוד, זה עשר הדיברות, 172 מילים, זה עקב, ו-620 כתר אותיות. כן, זה הכל בסוד יעקב. יעקב, יהיו דיברות, עקב, עקב מילים, וכאשר אתה לוקח את היוד וכותב אותה במילוי, אנחנו מקבלים יוד, וו, דלד, נכון? זה ביחד 20. 20 זה גימטריה כתר. 20, המילה 20. ה-20 זה גימטריה כתר, 610. אז כל הדברים הללו, קריאת התורה זה כדאי להביא את הילדים, כדאי להביא את כל בני המשפחה לקריאת התורה של הבוקר, כי שומעים בה עשרת הדיברות. זה לא סתם, שמכיל הכל. אז יש בצינורות המשכת השפע, יש 620 צינורות כאלה. כשאדם עובר עבירה מסוג שחייבים עליה קרת, נחרץ צינור כזה מהצינורות. בתיקון ליל שבועות אנחנו מחדשים את כל ה-620 צינורות האלה. מקבלים שוב את הכתר. מתחברים שוב לכתר. אתם זוכרים שהכתר הוא ראש כל הספירות. מתחתיו יש חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. אבל הוא מעל הכל. הוא זה שממשיך את האור, לוחץ אותו כל הזמן אל תוך, הכלים של הספירות, ודוחס ודוחס עד שמגיע למציאות שלנו פה. אם אין לאדם צינורות, יש לו, במקום 620 לא עלינו 200 צינורות, אז הוא מקבל שפע, הוא עדיין חי. אבל זה לא, זה שפע בצמצום. אתה רוצה לחדש את השפע, תתחבר לכל 620, לכל האגד צינורות מובילי אור שיש לנו. איך אתה עושה את התיקון הזה? קראת. שב, לא עוצם עין, לילה שלם, מדבר רק דברי תורה. רק את התיקון. לא מוכן להתפשר, רק את התיקון. לא מדבר עם אף אחד. רק את התיקון. סיימנו כתר, סיימנו את התפילה, תבוא בעזרת השם, אנחנו בעזרת השם ננסה בעזרת השם איזה קידוש קטן אצלנו בבית חלבי. נקיים דבש וחלב תרת לשונה, וגם נקיים את העניין הזה של דברי חלב, בזה נדבר על זה בתיקון בעזרת השם, על המשמעות של זה, ולך לישון. גם לא צריך להרבות בשינה יתר על המידה, להפסיד את כל היום. לישון כמה שבן אדם אחרי כן יכול לקום ולקרוא קצת תהילים, ללמוד איזה משהו קטן, כן? חציו להשם, חציו לכם. לאכול, לשבת עם המשפחה, להיות גם בן אדם. חשוב. אז, אבל, ישן, זהו נגמר. השלים את התיקון, עשה את מה שצריך, הגיע למעלה הזו של בעל פה, הוא נעשה אדם, מעלת אדם, שם של אדם נקרא עליו. אנחנו נקרא את מגילת רות, רציתי להביא פה משהו מליל משמיים, אבל זה ייקח הרבה זמן. יש הקדמה, בשאר הגלגולים, הקדמה למדלת, מי שירצה יקרא שם, יקרא את הזה. דיברנו בשיעור הקודם על הלל ושמי, והריז"ל מביא מה היה שורש נשמתם של הלל ושמי, כדי להבין את ההבדל ביניהם, את ההבדל. הלל היה סבלן ושמי היה קפדן, נכון? ומאיפה בא ההבדל הזה? זה נובע משורש הנשמה שלהם. אז חשבתי להביא את זה, אבל הזמן קצר, אז אני עדיף לומר כמה מילים לגבי מגילת רות ממש בכלליות, וכל אחד מוזמן כמובן לפתוח ספרים ומפרשים, לקרוא את מגילת רות, שהמגילה הזו, גם שאין בה לכאורה מצוות שאפשר ללמוד מהם, אבל היא כולה חסד, ככה כתוב בספרים. המגילה הזו היא כולה חסד. חסד. ולכן אנחנו למעשה לומדים את המגילה הזו דווקא בשבועות, כי היא מלמדת אותנו, חסד. המגילה שמלמדת אותנו חסד. רות היא חסדנית גדולה מאוד. אבל כדי להבין לעומק העומקים, עד איזה עומקים יש שם בסיפור הזה של רות, שנראה בסך הכל זה סיפור, הוא יכול היה להיות תסריט טוב לאיזה טלנובלה כזו, כן? אדם מאוד מאוד עשיר, משפחה מאוד מאוד מפוארת, די מסתי כזה, כן? אבא, שני הבנים שלו, אשתו, היה איש הכי עשיר בעם ישראל באותו זמן, אלימלך, האיש הכי עשיר, הכי מכובד, בעל רכוש עצום, והנה יש רעב בארץ, מצב כלכלי קשה ביותר, והוא יורד עם המשפחה שלו, לגור בשדה מואב, ושם הבנים שלו מתחתנות עם לא פחות ולא יותר מהבנות של מלך מואב, ולכאורה החיים נראים ורודים ויפים, ואז נסתר בן אחד, לא עלינו ולא עליכם, ואז נסתר בן שני, לא עלינו ולא עליכם, ואלי מלך בעצמו נפטר, לא הזכרנו, והמשפחה כנראה יורדת מנכסיה כמעט לחלוטין, ונשארת נעמי ושתי קלותיה, פחות או יותר בחוסר כל. ממש סיפור טלנובילה, ועכשיו מה קורה עם החמות והקלה, מי ילך איתה, מי לא, ובאיזה צורה הם יחזרו.
למה פחות או יותר? זה נראה כאילו אין להם...
כי ממה שבועז, זהו, אבל ממה שבועז אומר לגואל, לפלוני שמה, נשמע כאילו יש להם עדיין רכוש. כי הוא אומר כך, ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלי מלך. זכורה אם לא נשאר כלום, מה יש לו לקנות?
היה לו שדה.
אז היה לו שדות. כנראה שנשארו לו שדות. ככה...
חוץ מהשדה,
אז כרגע. ככה המפרשים אומרים שכנראה נשארו לו שדות. ויש באמת שאלה. אתה צודק ב...
וגם חובות אולי יכול לקנות.
שמי יקנה חובות?
בועז.
למה שיעשה את זה?
כי הוא הלך עם רות.
למה הוא צריך לקנות חובות? רות לא הייתה נשואה כדמוי. לא, כי היא הייתה נשואה למחלון, שרות הייתה נשואה למחלון, אז הנישואים האלה לא היו נישואים כדת משה וישראל. רות הייתה אז מואביה, ועוד לא נתחדשה הלכה שמואביה ולא מואבי, מואבי ולא מואביה, שמואבי יכול לבוא בקהל ישראל. לכן גם היא לא הייתה נשואה באופן כזה שבועז באמת היה צריך לייבם אותה. לכן לא לומדים דיני יבום מהסיפור הזה. לא יבום. זה לא יבום כמו במצוות יבום. יש מצוות יבום, נכון? מצוות יבום זה אם יש שני אחים שאחד מהם נשוי, לא משנה, אחד מהם היה נשוי, ונפטר לפני שאשתו ארתה, לפני שיש לו ילדים ממנה. לא עליהם ולא עליכם. אז עכשיו האח צריך או לייבם או לחלוט. לייבם דהיינו להתחתן עם אשת האח המת ולהביא ממנו זרע. זה מצווה מפורשת בתורה, זה לא, זה דאורייתא, זה לא איזה תקנה, כן? כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה, זה גיסה, יבמה זה גיסה, האח של האח המת, יבוא עליה ולקחה לו לאישה והיא במה. מצווה דאורייתא. איי, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. דיברנו על זה פעם גם כן בקשר של שער הגלגולים. שער הגלגולים, אריזה מסביר שזה ממש נשמת האח המת שמקשקשת במאה, ככה זה נקרא. וכשבא האח ומוליד ממנה, אז מי שנולד זה האח המת. ממש, האח המת נולד. ולכן ולא ימחה שמו מישראל, כי הוא ממשיך לחיות. הוא קם לתחייה. אבל, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, הוא לא רוצה, הוא נשוי, יש לו ילדים, והוא לא רוצה לקחת את אשת אחיו, לאישה, לעשות את היבום. ועלתה יבימתו השער אל הזקני, ואמרה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי. הוא לא רוצה ליבם. וקראו לו זקני עירו, ודיברו אליו ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה, ונקשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו, וענתה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. זאת אומרת, החליצה זה ברירת המחדל כאשר הוא לא רוצה לייבם. אבל זה מצוות דאורייתא. שם, אצל רות, זה לא היבום הזה.
אבל היה שם חליצה.
כן. ולכן, אבל, שוב, הוא לא היה אח בועז, בועז היה אחיין של אלימלך, אלימלך היה דוד של בועז. מה הקשר בין יבום שלו ליבום של זה? אז תגיד, זה שער בשר וכו'. אז זה ספק, כנראה שהיה שער בשר נוסף, זה הפלוני הזה.
הגואל.
וחוץ מזה, היא לא הייתה נשואה.
היא לא
התגיירה. לא אז, היא התגיירה רק כשהייתה עם נעמי.
אז למה הייתה צריכה חליצה?
למה הייתה צריכה חליצה? למה הייתה צריכה יבום? אז השאלות האלה, יש עליהן תשובות, מי שירצה יראה את האלשך הקדוש מה שהוא כותב, ועוד מפרשים ורש"י מדרש לזה ואחרים. אני רוצה להדגיש רק בחמש דקות, אם אני אצליח, רק איזה דבר קטן שאפשר לקחת אותו גם לשולחן, בהקשר הזה, מביא האוהב ישראל, הצדיק מאפתא, הוא מביא מאמר של הזוהר, זוהר חדש על רות, על מה שכתוב, כאשר רות ונעמי, בטלנובלה שהתחלתי לתאר, אז אורפה נוטשת באיזשהו שלב, ורות ונעמי עולים לארץ. הם מגיעים בימי קציר החיטים, כולם בשדות, וכולם רואים מי מגיעה. נעמי, זו שהייתה הגבירה הגדולה, העשירה, מגיעה כענייה מרודה, מוכה, שבורה, מושפלת, אלמנה ואם שכולה, עם קלטה, כן, ועד כדי כך המצב הוא נראה לא טוב, שנעמי אומרת, קראן לי מרה, תקראו לי מרה, כי מרה אני, כן? כל העיר שואלים, אז זאת נעמי? ואת אומר עליהן, אל תקראן לי נעמי, קראן לי מרה, כי אמר שדי לי מאוד. כאשר הן יוצאות יחד, כתוב ככה, ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם. אומר, מה זה שכתוב ותלכנה שתיהן? אומר הצדיק מאפתא על פי הזוהר הקדוש ברוך הוא, ותלכנה שתי ההין. ותלכנה שתיהן, נכון? אומר, הזוהר הקדוש אומר, ותלכנה שתי ההין. עכשיו אני יותר מחדד את זה. ולהבין זה נראה לי כי נעמי הוא סוד היי אילאה קדישה. נעמי רומזת לבינה. אלמה דבינה נועם. איך היא נקראת? נעמי. נכון? נועם זה חלק קשור בבינה. שהוא סוד ההתקשרות, נעימות העולמות העליינים קדישים. קיצור, אני אעשה לכם את זה קצר, כי הבטחתי חמש דקות. ותלכנה, מסתיים נון והי, ותלך נא, נון והי. שתיהן מסתיים היי ונון, היי ונון. זאת אומרת, נעמי רומזת לבינה, לנון, נון שערי בינה אנחנו אומרים, נון שערי בינה. רות היא אמא של מלכות, מלכות זה היי אחרונה בשם הוויה, אז יש היי ראשונה בשם הוויה כנגד בינה, היי שנייה בשם הוויה כנגד המלכות, היי הראשונה נרמזת בנון, למה? כי היא כנגד בינה, נון שערי בינה. היי האחרונה היא מלכות, היא רומזת לרות, באמת רות היא אמו של דוד המלך, והיא נקראת גם אמא של מלכות, רות נקראת אמא של מלכות. סבתא רבא שלו, סבתא רבא שלו. אז עכשיו יש נון והי, נון והי פעמיים, נכון? ותלכנה שתיהן, שתי היין. ומה הם עושות? ותבונה, עד בואנה בית לחם, עד בואנה, בואנה עוד פעם איך מסתיים? נון והי, נון והי. יש התקללות של מלכות בבינה והתקללות של בינה במלכות. זה מזכיר קצת את סיפור העקדה, זה לא נספיק להגיד היום, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, אם ירצה השם, בלי נדר, בתיקון אני אומר את זה. זה מזכיר את עקדת, יצחק, ששם פונה יצחק אל אביו, ואומר לו, לא, לפני היעשה, לפני שכתוב והלכו שניהם יחדיו, יש פה סידור, אני מצטט במדויק, לפני שכתוב והלכו שניהם יחדיו, כתוב, איך זה, איך הפסוקים הולכים ככה, וירא את המקום הרחוק, ויאמר אברהם אל נעריו, נכון, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשוב עליכם, נכון, ואז הוא מאמיס, ויקח, הוא לוקח את העצים, שם על יצחק וכו', ואז אומר לו יצחק לאביו בדרך, לא, לפני שאומר את זה, הוא אומר לו אבי, כן, ויאמר יצחק אל אברהם, אבי, כן, תן לי, אוף, זהו, תודה, אתה לשתור לי את ה... אז לא תכננתי את זה בדיוק ככה. לא, אבל לא, הדגש, אני לא רוצה לשים את הדגש על היעשה, הוא אומר לו ככה, ויעצם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו, נכון? ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי. אומר לו יצחק, אני גבורה, אתה חסד, אני אבי, נכלל בך. איך עונה לו, איך עונה לאברהם? ויאמר, הנני בני. אומר לו אברהם, אתה הגבורה, אני חסד, ואני עכשיו נכלל בך, הנני בני, אני הבן שלי. הנני בני, זאת אומרת נעשיתי כמו הבן שלי. נכללו החסדים בגבורות והגבורות בחסדים. לכן בספרים כתוב, במדרש כתוב שבמעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא לקח את הר המוריה ושם אותו בסיני, כי על הר המוריה הייתה עקדה, ואנחנו מחברים את סיפור העקדה למתן תורה.
זה כמו אברהם ויוסף, אם כך, אותו עניין, כאילו,
הליכה, כי בי אדוני, כאילו... זה ההכללה הזו, היא גם בסיפור הזה, אבל פה הכוונה היא שהם רוכשים תכונות מנוגדות, זה הכוונה. יש בסיפור של רות, ובמגילת רות, סודות גדולים ונפלאים מאוד מאוד מאוד, וכדאי מאוד מאוד להיות קשובים לקריאה, ואפשר לקרוא את זה, אנחנו קוראים את זה גם במסגרת התיקון, הלא, את רות אנחנו קוראים גם במסגרת התיקון, אז אומנם יוצאים ידי חובה שם בקריאה, אבל כדאי לקרוא את זה גם כן לאחר מכן במשך היום, אפשר אפילו עם הילדים, זה סיפור לא ארוך, להשתדל מאוד 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 בעזרת השם להגיע לתיקון, לעשות את מצוות אחת כדבעי, לא דיברנו על המקווה שעושים וכולי, זה המקווה הכי חשוב בשנה גם כן, יותר מיום הכיפורים, בהרבה. ובמקווה הזה נוצרים חיים ומקבלים את החיים, זה לא רק טהרה, ובעזרת השם שנזכה לקבל את התורה בגדלות מוחים בעזרת השם. ולזכות לביאת נשם תזכה מבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.